הנושא שאנחנו עוסקים בו זה מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. מדברים על כנסת ישראל, מיוחד בעם ישראל. בבקשה, בסעיף י', בבקשה. אני מקריא את, רואים, בקוף מם א', סעיף י', אבל כדאי שיהיה לכם ספרים. בלי ספרים, הרי כתוב אותיות מחכימות, כדאי ש... ואם לא, כדאי אולי, זה אורות? לא. תעלה למעלה, תעלה למעלה, תעלה למעלה. יש שנכנסים לבית המדרש, ממש מצד שמאל. אפשר לחלק את הדפים האלה. דף אחד אם אפשר לכאן. תודה רבה. כן. המחשבות וההרגשות הבאות מכוח ההערה האלוקית הכללית אינן מתקבלות מכנסת ישראל לשאת פרי וענף ולגדל גידולים יפים ומתקיימים כאים כשהם באים מורכבים ברעיונות עצמיים של כנסת ישראל עצמה, של טבע האומה במהותה הפנימית. צריך להבין כאן, בן אדם, כל אדם באשר הוא אדם, הוא יכול להתקרב לאלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ב... בצלם אלוקים עשה את האדם, כל אדם באשר הוא אדם. אבל יש מדרגות מדרגות בהתקרבות לאלוקים. אומר כאן הרב, הגילוי נאמר של מציאות כוח עליון, מלך שמנהיג את כל הבריאה, את כל העולם כולו, וכל זה. גם אדם שהוא לא יהודי נאמר, או אדם שהוא כן יהודי, אבל הוא מגיע להכרה הזאת, להבנה הזאת, להשגה הזאת נאמר, של מציאות בורא עולם, במציאות של מי שאמר והיה עולם וכל הדברים האלה, המציאות הזאת היא, יש בה חיסרון גדול מאוד. למה חיסרון גדול? כי החיסרון הזה לא בא מתוך כנסת ישראל, לא בא מתוך הקשר לעם ישראל. כבר למדנו באחד השורים הקודמים שאי אפשר להתקרב אל המלך אלא דרך המלכה, אי אפשר להתקרב אל האדון, אל הדרך המטרוניתה. המטרוניתה זה הגברת. מי הגברת? כנסת ישראל. אני לא יודע אם מישהו כאן רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. מישהו רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא כאן? יפה מאוד. אי אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא באמת, אלא דרך הקשר לעם ישראל. הקשר לעם ישראל הוא פותח פתח להתקרב אל הבורא. זה מה שהרב אומר במילים שלו. ישנן השגות רוחניות, אדם יכול להגיע לאיזו מדרגה של התבוננות, הבנה רוחנית כזאת או אחרת של הבריאה, של המציאות כולה. אבל בדברים האלה יש מדרגות מדרגות נאמר. המדרגה היותר גבוהה, כשההשגה האלוקית, ההשגה במציאות אלוקית בעולם, היא באה דווקא דרך כנסת ישראל. זאת אומרת, עלינו לשבח לאדון הכל. אדון הכל זה הכל, כל הבריאה כולה. לתת גדולה, לייצר בראשית, אנחנו אומרים את זה קודם בתפילה. מה זה יוצר בראשית? אדון הכל זה אדון הכל. מה זה יוצר בראשית? יוצא, ככה מסביר הרמח"ל, יוצר בראשית, הכוונה במעשה בראשית, העולם שודרג, נאמר, דורג, ששת ימי המעשה, ובששת ימי המעשה, במעשה בראשית, מדרגות, בהתחלה האור, אחר כך המים, ואחר כך הארץ, והסבים, והכוכבים, והחיות, וכל זה. בסוף נוצר האדם. זאת אומרת, יש איזושהי מדרגתיות בתוך כל הבריאה שאנחנו חיים בתוכה. למה נוצר האדם? יש כאן אולי איזה אדם במקרה. יש כאן מישהו אדם. בשביל מה נוצרת? בשביל מה נבראנו? חשוב לדעת. חשוב להבין. אז, באמת, אנחנו בני אדם. אנחנו נבראנו. מה מייחד את האדם? מהצומח? מבעלי חיים? מה מיוחד בעניין של האדם? אני מוכן לגלות לכם את זה, אבל שזה יישאר בינינו. אתם מעוניינים שאני אגלה לכם? מי מעוניין שאני אגלה לו בשביל מה נברא העולם? אבל קחו את זה ברצינות, מה שאני אומר לכם. האדם נוצר בשביל לגלות את הטוב האלוקי, לגלות את האור האלוקי. בשביל זה נוצר האדם. כן, האלוקים ברא את העולם בצורה כזאת שיש בו רובדים רובדים, מדרגות מדרגות, ובתוך כל ההוויה הזאת, כל המציאות הזאת, המין האנושי נאמר, הוא נברא ומייחד אותו מבעלי חיים. ניקו, אתה יכול להצטרף לספר שם, תלמיד החדש. כן, המין האנושי הוא מתייחד בזה שהוא נברא בצורה כזאת שדרכו מתגלה אור השם בעולם. אז ככה זה האדם בעצם. במילים אחרות, אם תשאלו אותי בשביל מה נבראתם, תשאלו, נו, שלהיות אנשים טובים. זה נקרא לקדש שם שמיים. הטוב שמתגלה על ידי ההתנהגות של האדם, הניצוץ הטוב הזה, זה אור אלוקי מתגלה באופן פרטי כל אחד ואחד. לכן נאמר על נשמת האדם, כי נר השם נשמת אדם. כל אחד מאיתנו מבחינת נר. יש נר שהוא דולק, יש נר שהוא כבוי גם. הוא בפוטנציאל הוא נר. אדם טוב זה אדם שמאיר במידותיו, במעשיו, במחשבותיו. כל דבר הוא מאיר, מאיר, זה האדם. לכן רואים בן אדם טוב, אומרים, או, זה בן אדם. למה הוא בן אדם טוב? נשמתו, נאמר, הנשמה של האדם, היא מתגלה, תודה רבה, תזכה למצוות. הנה, בן אדם טוב. זה ניצוץ של אלוקי התגלה כאן. שר כוח. אבל מה, אדם הוא מבחינת נר, זאת אומרת, יש לו פוטנציאל להעיר, אבל הוא יכול להיות גם כבוי, נאמר. כמו שאומרים, עיניים כבויות, נפש כבויה וכל הדברים האלה, זאת אומרת שהוא לא מתגלה דרכו הטוב. למה? לאדם יש את הבחירה החופשית. הוא יכול לבחור בטוב ולהעיר את העולם. הוא יכול גם, חס ושלום, לבחור בלא טוב ולחבות את נשמתו שלו, ואני מודיע לכם, לא רק שלא, הוא לא מאיר בעולם, הוא לא מביא אור לעולם, כן? זה יכול להיות המציאות. אז זה מהותו של האדם, באשר הוא אדם. כך הוא נברא, לכתחיל האדם נברא להאיר בעולם. דיברנו על זה כמה פעמים, זה נרמז באמירה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, מאוד זה אותיות אדם, טוב אדם. ואדם לא טוב, אומרים עליו, אתה לא בן אדם. פשוט. לא שלמדו את האורות, אבל זה דבר אינטואטיבי כזה, הרגשה פנימית. אומר, ככה מתנהג בן אדם? אתה לא בן אדם. אתה כמו חיה, במיוחד. כמו חיה, משהו כזה. כל זה, ואתם קוראים אדם. מי זה אתם קוראים אדם? עם ישראל קוראים אדם. זאת אומרת, אור השם מתגלה לא רק על ידי הפרט, אלא מתגלה גם על ידי האומה. עכשיו תשאלו אותי למה. למה לא התגלה על ידי הפרט או על ידי כל אדם באשר הוא אדם? תשאלו, למה אתם... אני צריך כמו תינוקות, אני צריך להכיל אתכם בשאלות. אז באמת זאת שאלה טובה, השאלה הזו. הקדוש ברוך הוא רוצה שכולם יהיו טובים. כל בני האדם בעולם יהיו טובים, למה לא? עד רבה. אלא אם ההיסטוריה של המין האנושי, נאמר, מבריאת האדם הראשון ועד אחרית הימים, כן, היא מלאת תהפוכות, היא מורכבת, נאמר, בלשון שלנו, היא לא היסטוריה פשוטה. לפי מה שכתוב בתורתנו הקדושה, ואנחנו מאמינים בזה, האדם הראשון הוא באמת היה אדם טוב, ממש בן אדם טוב. הוא זכה לפי חכמים להערה גדולה מאוד. הוא חי בגן עדן, לא היה לו שום מציאות של קלקול. באופן מעשי הוא היה בן אדם טוב, עד שבא הנחש. עכשיו, מי זה הנחש? הנחש זה פיתוי שבא מבחוץ, לא מבפנים. הנחש פיתה את האישה, והאישה פיתתה את בעלה לאכול מעץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע כשמו כן, דעת זה רצון. אז הוא אמרו, טוב, נאכל קצת מעץ הדעת טוב וקצת רע, לא נורא. איך אומרים, זה כמו אדם שיש לו יצר רע, הוא אומר, איתום קצת מהרע הזה, לא יזיק לנו. בכל זאת, עץ היה יפה מאוד ומרגש מאוד, ותאווה לעיניים וכל הדברים האלה. ואז באה הנפילה של האדם הראשון, שהוא בעצם הנפילה של המין האנושי, שבמקום שיחיה על פי רצון האלוקים, הרצון הטוב של אלוקים, חי על פי החולשות שלו, התאוות שלו, היצרים שלו, כל זה. והמין האנושי יידרדר, והמשנה אומרת בפרקי אבות, 10 דורות מאדם הראשון עד נוח. לראות כמה ערך אפיים מלפניו, הוא אומר, נו, אולי יחזרו בתשובה, המין האנושי, אולי יתקנו את עצמם, אולי לא ילכו אחרי תאוות לבבם ויצרם וכל הדברים, אבל לא רק שלא הלכו, הידרדר המצב שכל הדור ההוא היה פשוט לא ראוי להתקיים, מלאי חמאס וזימה, מה לא? היה בדור שפיכות דמים, כל הדברים האלה, גזל, כל הדברים האלה זה היה התרבות האנושית. בא המבול, החריב את העולם. נשאר נוח, הגרעין, מהגרעין הזה יצא מין אנושי בנגלס נוספת. המין האנושי של היום בעצם זה המשך של נוח. אבל גם נוח, כתוב 10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו. וגם שם היה קלקול גדול. בנו את מגדל בבל וכל ה... הדברים שהיו שם, שהיה להם אידיאלים, אבל אידיאלים אינטרסנטים, לא היו אידיאליסטים באמת. נעשה לנו שם. כל אחד רצה להתכבד, כל אחד רצה להתגדל. לא היה איזה מצב שבאמת רצו להעיר את אור העולם באור השם. עשו מגדל בבל. התיקון לכל הדבר הזה, כך אומר רבי יהודה הלוי, ככה התורה מספר את זה, אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא המשך של האדם הראשון, מבחינה זאת שהוא מביא את אור השם לעולם, אבי המאמינים. ואנחנו, יצחק, יעקב, אנחנו ההמשך. לכן חז"ל אומרים, אתם קרואים אדם. אתם קרואים אדם מבחינה זאת שאתם ממשיכים את מה שהאדם הראשון לפני החטא, הפוטנציאל להאיר את העולם נתון בידכם. ובאמת ככה היה עד מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה היה להשאיר את הזוהמה, ככה אומרים חז"ל, זוהמה זה לכלוך, הדברים הלא טובים של האדם הראשון, להשאיר את הזוהמה, שלא יהיה זוהמה. זה נקרא מעמד הר סיני. אבל במעמד הר סיני גם היה חטא העגל, וזה הפיל אותנו על הקרשים עוד פעם. עד שהקימו את מכון מאיר, לקח 3,000 שנה. ובעצם אנחנו כל הזמן מנסים להגיע למדרגה המהותית שלנו. אתם קרואים אדם. להיות בן אדם טוב, זה כל מה שצריך איתנו. זה הסוד. ואז אתה מבטא את העצמיות שלך. האדם באמת זה לא הגוף שלו. חז"ל אומרים שהגוף של האדם זה משול לארנק. ארנק, יש בו כסף, הוא שווה, נכון? נכון או לא? אין בו כסף, הוא לא שווה. אז אם הגוף שלך הוא מלא במעשים טובים, מחשבות טובות, דיבורים טובים, אתה בסדר. אז גוף מלא בטוב, בטוב. אבל כשאין את הכסף בתוך הארנק, מה שווה הגוף? הוא סתם כלי, הגוף הוא כלי בסך הכל. למה? לאותה נשמה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד. היום נפטר אחד מהתלמידים מהמחלקה דוברי רוסית, היה חולה מאוד, לא עלינו שיהיה במקן. אז באמת התלמידים מהמחלקה הרוסית קצת משור, חשבתי נכון להתייחס לדבר הזה. שאלו אותי, מה קורה אחרי המוות? מה קורה אחרי המוות? אדם לא נפגש עם המוות, אלא אם הוא באמת קרוב למישהו, מכיר חבר או משהו, משפחה, משהו. אז המוות הוא משאיר, הייתי אומר, חותם, רושם גדול מאוד על הקרובים, החברים, הידידים. אז אמרתי להם את המשל הזה. הנשמה זה הכסף. הארנק זה הגוף. מה זה המוות? המוות שמוציאים את הכסף מהארנק. או במילים אחרות, מפרידים בין הנשמה לגוף. לוקחים את הנשמה, אומרים לה, היא הנשמה, הגיע הזמן שלך, מוציאים אותה מהאזור, ומחזירים אותה איך אומרים, למקור שמנה היא באה. ריבונו של עולם, היפך בא פעם נשמת חיים, האלוקים נותן נשמה לכל אחד ואחד. אז אמרתי להם את זה, אמרתי, מה זה מוות? מוות שפשוט זה ארנק בלי כסף, בלי הנשמה. זה המשמעות של ה... מה עושה? הכסף הולך לאיבוד? מה אתם אומרים? הוא לא הולך לאיבוד, נמצא בשמיים. ומה זה הכסף? וכל הדברים הטובים שהבן אדם הזה עשה בחיים, הכל בא, עולה למעלה, למקור שממנו הוא בא, כזה. טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. כן, אלוקים בחר בעם ישראל, כמו שהוא בחר באברהם אבינו, לגלות את הטוב בעולם. אז יכול להיות אדם שיגלה את אור השם בעולם, יכול להיות, בלי קשר לעם ישראל. הוא יגלה הערה, מה שנקרא היום בלשון של החבר'ה, עושה איזה מסע רוחני, טריפ, אני יודע איך קוראים לזה. כל מיני אנשים יש להם איזה גילוי, איזה הערה כזאת או אחרת, יכול להיות. אבל הרב אומר, הערה אלוקית, השגה אלוקית, בלי ש... כשזה מנותק מעם ישראל, יש בה חיסרון גדול מאוד. זה לא זה. למה האלוקים בחר להאיר את העולם דרכנו, דרך האומה הישראלית? כמו שראינו את משורשרת הדורות. ולכן, אם יש ניסיון להגיד, גיליתי את אלוקים או משהו כזה, ולתוך התעלמות מהעניין של האומה הישראלית, של עם ישראל, זה חסר מאוד. אדרבה, האור השם מתגלה, השגה האלוקית תתגלה בגדול דרך עם ישראל בחיבור עם אומות העולם, לא בניתוק מאומות העולם, דרך קשר עם אומות העולם, עם הרמוניה הוא קורא לזה, ביחד. בוא נראה את זה בתוך. המחשבות וההרגשות הבאות מכוח ההערה האלוקית הכללית, כלל אנושי, כלל עולמית, כן, אינן מתקבלות מכנסת ישראל לשאת פרי וענף ולגדל גידולים יפים ומתקיימים, כי אם כשהם באים מורכבים מהרעיונות העצמיים של כנסת ישראל עצמה, אז באמת יש אותם רעיונות, אותן מחשבות גדולות והציליות, כל הדברים האלה של טבע אומה במהותה הפנימית, שאמרנו, מהותה הפנימית של טבע אומה ישראל גילוי אור השם בעולם. לזה נולדנו, לזה נוצרנו, זה מהותנו. וההרמוניה, הרמוניה זה התאמה, וההרמוניה הגמורה בין אלה ההשפעות הכללית והלאומית, הקשר, החיבור וההתאמה ביניהם, הן דרגות של הייחוד השלם. יש מושג כזה שנקרא ייחוד. מה זה ייחוד? לייחד. אנחנו נקראים, העם היהודי, עם המייחדים. כל יום אנחנו אומרים פעמיים ביום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ולמה מתכוונים כשאומרים את האמירה החשובה הזאת, שעליה עלו על המוקד רבי עקיבא באינקוויזיציה, בשואה, מה לא? הביטוי הזה, זה דבר ראשון שילד לומד, ילד מתחיל לדבר, מה אבא שלו מדבר אותו דבר ראשון? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. למה הכוונה השם אלוקינו, השם אחד? באופן פשוט, יש דברים כאן, אבל דברים הפשוטים ביותר. אנחנו מייחדים את הקדוש ברוך הוא על ידי השלילה דווקא. דהיינו, מה הכוונה על ידי השלילה? אנחנו שוללים ממנו שלושה דברים מהקדוש ברוך הוא. הדבר הראשון, אנחנו שוללים ממנו את ה, מה שנקרא את המורכבות. זאת אומרת, או את המוגבלות, סליחה. קודם כל את המוגבלות. מה הוא מוגבל? הוא לא מוגבל לא בזמן ולא במקום. אנחנו כבני אדם מוגבלים בזמן ומקום. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. הוא לא מוגבל לא בזמן, זאת אומרת, כל, לפני שהיה עולם, אחרי שהיה עולם. הוא לא במקום, בכל מקום, לית אתר פנוי ממנו. אז זה הדבר הראשון שאנחנו מייחדים אותו בזה, שאנחנו לא מגבילים אותו. הוא בכל מקום, בכל זמן, בכל מצב, הקדוש ברוך הוא. מציאותו של הקדוש ברוך הוא. והיא לא מותנית בכלל אם אני כן מאמין או לא מאמין, הוא קיים בין כך ובין כך. כן. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו שוללים ממנו את המורכבות. זאת אומרת, במילים אחרות, הוא לא, אנחנו חיים בעולם שיהיה מורכב ומשתנה, כל המציאות שלנו. הקדוש ברוך הוא אין את המורכבות. יש לו פשיטות שאין כדוגמתה. זאת אומרת, אז זה דבר שני. דבר שלישי, הוא לא משתנה, כן? אין בו שינוי. הוא שייך, אנחנו חיים בעולם משתנה, עולם מתחלף. אצל הקדוש ברוך הוא אין את השינוי. אז כשאנחנו מייחדים את הקדוש ברוך הוא, זה הסגולה שלנו, זה התכונה של העם המייחדים. אנחנו ממליכים אותו ואומרים, ריבונו של עולם, אתה נמצא בכל זמן, בכל מקום, כן? אין בכלל לא את המורכבות של בעולם, כמו שבעולם הזה שאנחנו מכירים אותו, ולא את השינויים שבעולם הזה. זה הפשט, עניין של הלייחד את הקדוש ברוך הוא. אז כשאומרים את הקריאה שמע, אז היהודי אומר, נניח, ניקח את רבי עקיבא, שהורגים אותו בעינויי תופת, בעינויים, שורקים את בשור מה הוא אומר, שמע ישראל השם יגידו, זה לא מזיז לי שראש... ריבונו שלה חי וקיים כל הזמן. אתם יכולים להרוג אותי, לענות אותי, מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא קיים כל הזמן. אותו דבר באינקוויזיציה. אומרים, אתם יכולים לעשות בנו מה שאתם רוצים, אבל אנחנו מאמינים, ריבונו של עולם הוא קיים, חי וקיים בכל מצב, בכל זמן. זה כשאבותינו עלו על המוקד, כן.
אז אם הוא ממילא
חי וקיים,
אם זה לא
בזבוז, יש בזה העניין של הלכות. אז באמת, בהלכות לפעמים יש נסיבות, נאמר, שכן למות על קידוש השם, יש נסיבות שאומרים, כאן אפשר להיות גמיש, נו, בלשון שלנו. המקום שבאמת, כמו רבי עקיבא וכמו באינקוויזיציה, שאמרו להם, או תמירו את דתכם או לא, אז היו יהודים שבאמת תמירו את דתם, חלק מהם כאילו, חלק באמת. אבל היו כאלה, אמרו, אנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן להודות בעבודה זרה. מה זה עבודה זרה? שזה כוח פרטי הוא מנהיג את העולם. יכול להיות אותו האיש, יכול להיות שמש, כוכבים, לא משנה. אז מדרגות מדרגות באמונה, נאמר ככה. כשאדם בא ואומר, את הלוס של חיי, את הדבר שאני מאמין בו, אני מאמין בו באמת, בכל מצב, אתם רוצים לקחת ממני, אני תקחו ממני את חיי, את האמונה הזאת, אני לא לוקח את זה. מה עוד שזה לעיני כל, אולי ילמדו ממנו את הדבר. אבל באמת יש הלכות בהם, באיזה נסיבות אפשר, על מנת להשאיר את החיים, איזה נסיבות לחילול השם הדבר. יש ברמב״ם. בכל זאת, זה המדרגה של המיוחד של עם ישראל, זה האמונה הבלתי מעוררת והוודאית בייחוד השם בעולם. שהוא באמת הבעל הבית, שהוא האדון הכל, שהוא מנהיג את הכל, והוא קיים כל הזמן, לפני העולם, אחרי העולם, קיים כל הזמן. הדבר הזה אומר, המציאות הזאת של הייחוד, כן, אין... ייחוד קודש בריחו ושכינתי. זה נקרא ייחוד קודש בריחו ושכינתי. עכשיו, מה זה שכינתי? שכינתי זה מלשון שכינה. יחד את הקדוש ברוך הוא ואת השכינה. מה זה שכינה? אומר לי שבאחד השורים למדנו, אבל אם אתם מעוניינים, מה זה שכינה? שכינה זה מלשון משכן. כן? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה זאת אומרת ושכנתי בתוכם? גילוי השם במקדש, במשכן. אבל לא רק במשכן או במקדש, אלא גילוי השם הוא על ידי עם ישראל, אפילו על ידי לימוד תורה. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם. שלושה, שכינה ביניהם. אבל יש מדרגות בגילוי השכינה. גילוי, השכינה זה גילוי אור השם בעולם. יש מדרגות בדבר הזה. והמדרגות של המשכן או בית המקדש, זה עניין כללי, או המדרגות הפרטיות של כל אחד ואחד מאיתנו, זה גם גילוי שכינה. שאנחנו מקדשים שם שמיים בלימוד תורה, עם דוגמה אישית, כל הדברים האלה. אבל זה, איך אומרים? נר קטן. לעומת זה, בית המקדש והמשכן זה תחנת כוח, פרוז'קטור. זה מהיר על העולם. מדרגות מדרגות בגילוי השכינה. וזה אנחנו אומרים לפני שמקיים את המצוות לשם ייחוד קודשא בריך הוא. לייחד, לחבר. את האין סוף, את ריבונו של עולם הבלתי נתפל, כן? ושכינתי עם שכינתי בשם כל ישראל, על ידי קיום מצווה כזאת או אחרת שאנחנו מקיימים. זה האמירה הזאת שנוהגים חלק מהאנשים להגיד את השם יכול. זה מה שהוא אומר גם כאן, גילוי השם דרך שכינתי. שכינתי הכוונה היא דרך כנסת ישראל. האור השם מתגלה דרך כנסת ישראל, שעיני כל אליו נשואות, הכוונה לא רק של עם ישראל, כל האנושות נשואות לדבר הזה. זה מה שרש"י אומר בפירושו על שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, בחומש של דברים הוא אומר מה זה אחד, לעתיד לבוא כל אומות העולם הם יגלו את הקדוש ברוך הוא דרך כנסת ישראל. האמונה הזאת, בייחוד השם, באחדות השם, בגילוי השם, שהוא מנהיג והוא שולט והכל לטובה, זה יהיה דווקא דרך עניין של כנסת ישראל ועם ישראל. אם יש לכם שאלות, תשאלו. אם לא, אני חייב ללכת ללוויה היום ב-12 בחוץ למחות. צריך להגיע לשם. בסדר? אז שנשמע רק בשורות טובות, ישועות ונחמות. אני מבקש את הדף הזה, תשמרו איתכם. דף מאוד חשוב. ולפי בית דוד, בית דוד, אם אתם יכולים לקרוא את זה, מה טוב, זה רב דוד טייבל, היה אחד מגדולי חכמי ישראל בתקופה, נאמר, לפני כ-150 שנה, למעלה משנה. ומה הקשר שלנו? קודם כל, המאמר הזה מדבר על אחדות ישראל, ועל חשיבות אחדות ישראל לגילוי השם בעולם. כמו שדיברנו, אבל כאן דובר שהתנאי לגילוי השם בעולם, שעם ישראל יהיה מאוחד. מה הקשר שלנו, מכון מאיר למזון? ארון הקודש שבבית המדרש, לא יודע מישהו ראה אותו פעם. מישהו ראה את ארון הקודש הזה פעם? שמתם לב שיש ארון קודש? אם פעם תשימו, שיפתחו את הדלת, אז כתוב שארון הקודש הזה הקדיש אותו המחבר של המסה. הוא בעצמו הקדיש את הארון הקודש לעיר מינסק ברוסיה הלבנה. הוא היה רב של העיר הזאת, מינסק או פינסק, אני לא זוכר. בכל זאת הוא היה רב של המקום הזה, רב חשוב מאוד. הוא כתב ספר הרבה ספרים הוא כתב, אחד הספרים זה הספר הזה, וכאן זה מתוך עולת ראייה. כאן הוא מדבר כמה חשובה אחדות ישראל לגילוי אור השם בעולם. בכל מקום שיש אחדות בישראל, יש גילוי אור השם. בכל מקום שיש חס ושלום פירוד בישראל, זה הסתרת אור השם בעולם. זה בהקשר למה שאמרנו. זה לא מספיק לומר דרך עם ישראל מתגלה אור השם. שאלה איך מצטייר בעיניך, איך אתה רואה את עם ישראל. אם אתה רואה את עם ישראל דרך המפלגה שלך ותו לא, אתה בבעיה בלראות את עם ישראל. אם אתה רואה את עם ישראל אם יש לו כיפה או לא, אז אתה בבעיה עם עם ישראל, עם גילוי עם ישראל. או איזה כיפה, איזה צבע, כן, צבע כזה או צבע. אז זה הוא מדבר כאן על החשיבות העצומה של גילוי השם דרך עם ישראל, אבל עם ישראל שהוא באמת ביחד, כאיש אחד בלב אחד. זה המבוא למעמד הר סיני, כאיש אחד בלב אחד. תשמע בשורות טובות.